כל חי אונליין 93fm.co.il.
ושלום רב, עכשיו חצות באולפן אריאל שרפר. במליאת הכנסת אושר הערב חוק ההסדרה בקריאה ראשונה ברוב של 58 תומכים לעומת 51 מתנגדים. יושב ראש הבית היהודי השר נפתלי בנט אמר בתגובה לאישור החוק כי תושבי יהודה ושומרון יכולים להרים את הראש, כי זהו יום היסטורי של גאווה גדולה, כדבריו. סגן השר אלי בן דהן מהבית היהודי אמר כי אישור חוק ההסדרה בקריאה ראשונה מהווה את תחילתו של עידן החלת הריבונות ביהודה ושומרון. בריאיון למהדורה המרכזית בקול חי אמר הערב סגן השר בן דהן כי החוק מסייע להתיישבות ותושבי עמונה מבינים זאת.
גם אנשי עמונה, כשיצאנו לדרך, אמרו לנו שהמאבק הוא לא מאבק שלהם, אלא מאבק בעיקרו של כל ההתיישבות כולה, והם מבינים שעמונה זה רק האבן הראשונה שעלולה להפיל אחר כך עניין שלם. לכן אנחנו הבהרנו שנעשה כל מאמץ, קודם כל לפתור באמת את כל ההתיישבות כולה, וזה אני חושב שחוק ההסדרה בהחלט פותר.
אחד מיוזמי הצעת החוק, חבר הכנסת קיש מהליכוד, אמר כי חיזוק ההתיישבות הוא חלק בלתי נפרד מהממשלה הלאומית, והוסיף כי חוק ההסדרה מתחיל את שינוי האסטרטגיה המדינית ביהודה ושומרון. מנגד, סיעת הרשימה הערבית המשותפת הודיעה כי אם חוק ההסדרה יאושר גם בקריאה שנייה ושלישית, הדבר ישמש בעתיד כבסיס לכתב אישום נגד ממשלת ישראל והעומד בראשה, שיוגש לבית הדין הבינלאומי בהאג בגין פשעי מלחמה. ארגון השמאל יש דין טען כי הניסיון להכשיר גזל בחוק הוא עוד קין על מצחם של פוליטיקאים ששכחו שתפקידם להגן על שלטון החוק וזכויות אדם. את הידיעות מסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. ראש הממשלה נתניהו הודיע לנשיא צרפת הולנד כי ישראל לא תשתתף בוועידה בינלאומית שלא תתרום להשגת שלום. כתבנו מציין כי בשיחה טלפונית שהתקיימה הערב הבהיר נתניהו להולנד כי אם ועידת השלום הבינלאומית בחסות צרפת לא תתכנס, הוא מוכן להיפגש עם אבו מאזן לשיחה ישירה ללא תנאים מוקדמים. חמאס הודיע הערב על מותם של שני פעילי הארגון שנהרגו במהלך פעילות מבצעית במנהרת טרור סמוך לשכונת סג'איה במזרח רצועת עזה, הנמצאת כ-500 מטרים בלבד מגדר המערכת סמוך ליישובים נחל עוז ובארי. בכלי תקשורת ערבים לא רשמיים נטען כי בקריסת המנהרה במזרח הרצועה נהרגו 4 בני אדם, אך בדיווח הרשמי של חמאס נטען כי מדובר בשני הרוגים בלבד, ואף פורסמו שמו ותמונתו של אחד מפעילי החמאס. את הידיעות מסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. ראש ממשלת איטליה רנצי התפטר רשמית מתפקידו, והנשיא האיטלקי מטרלה החל בהתייעצויות עם ראשי המפלגות כדי לקבוע כיצד תורכב הממשלה האיטלקית החדשה. רנצי התפטר מראשות הממשלה כפי שהבטיח בעקבות התבוסה שספג במשאל העם על שינוי החוקה האיטלקית לאופן שיעניק כוח רב יותר למחוקקים. הפרלמנט הבריטי העניק גיבוי להחלטת ממשלת בריטניה להתחיל במגעים רשמיים לפרישתה מהאיחוד האירופי. על פי התוכנית הרשמית, המהלך אמור להתבצע עד חודש מרס 2017. כלכלת ארצות הברית רשמה ציון דרך משמעותי לראשונה מאז בחירתו של הנשיא הנבחר דונלד טראמפ. בוול סטריט שבניו יורק הסתיים יום המסחר בעליות שערים חדות, ושמדד הדאו ג'ונס התחזק ב1.5%, ומדד S&P 500 עלה ב1.3%, ומדובר בשיא חדש של כל הזמנים לשני המדדים המובילים בבורסה האמריקנית. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה, לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
הלילה ומחר מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ולאורך החוף. הטמפרטורות ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל בעונה בעיקר בערים. בשישי נאה ללא שינוי ניכר של הטמפרטורות, ובשבת שוב צפויה ירידה קלה במידות החום, ויהיה קר מהרגיל בעונה בעיקר בהרים וייתכן טפטוף. מידות החום המרביות החזויות למחר בירושלים עד 15 מעלות, בבני ברק והמרכז עד 19, בחיפה עד 17, בשפלה עד 20, ובצפון הנגב עד 15 מעלות מחר בצהריים.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה, לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
עד כאן חדשות כל חי להיום, תודה לטכנאים אברהם משחקו ומנדי אור, אם ירצה השם נשוב ונשדר מהדורת חדשות נוספת מחר בשעה 7 בבוקר. לכולכם המשך האזנה נעימה לכל חי ולילה טוב ושקט.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים. איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, כאן בירושלים, ושי פופובסקי בבני ברק. בירושלים הלך לעולמו דמות מיוחדת מאוד, מתי לנדר. מתי לנדר, לאלי שלא מכירים, מפיית לנדר בשכונת בית ישראל. הרבה מאוד ירושלמים מכירים את החלות של לנדר. מפיית לנדר שעברה היסטוריה של יותר מ-100 שנים. האחים לנדר נעלו שני מפיות בשכונת בית ישראל, אחרי תקופה הם התאחדו ביחד. מתי גדל לתוך המפייה, נעל אותה עשרות בשנים עם הרבה חסד. ולפני שנים דיברתי איתו פה ברדיו על המפייה. אז אני אביא לכם את הקטע של הדברים שהוא מספר על המפייה, איך היא הוקמה על שכונת בית ישראל. אם אנחנו כבר מדברים על שכונת בית ישראל, אני אדבר גם עם עוד מספר דמויות מהשכונה, ככה לזכר בשכונת בית ישראל, המפייה ומה שיש מסביבה. היום גם מלאו 65 שנה מפטירתו של הגאון רבי גרמוי שחרלאפ, נדבר עם נינו, הרב אברום זקס, ועם הרב אריה שטרן, רבה של ירושלים. אנחנו בתוך השלושים של הרב בציון שינקר, אנחנו נשמיע משיריו של הרב בציון שינקר. אז שתהיה לכם מזנה ערבה. היום היוצאת של הרב רבו שלם לוי. רבו שלם לוי היה מגדולי ירושלים. הוא נפטר ביום רביעי לסדר ויצא יעקב חד כסלב שנת תפריש י' לפני 166 שנה, נתמן בהר הזיתים בחלקת הספרדים במורד האר לצד דרום. ולמה אנחנו מדברים עליו, על רבו שלם לוי, שהיום זה היוצאת שלו? כי ימים ספורים לפני שהוא נפטר גזרו הוא ובית דינו תנית ציבור על עצירת גשמים, ובאמת באותו יום לנו וירדו גשמים והכריזו להפסיק את הצום. אף הוא עצמו השלים את הצום ולדעו מה הסיבה. אחרי ימים ספורים כשנפטר הבינו את הסיבה, וקודם הסתלקותו ציווה שבעת שיצטרכו להתפלל על גשמים יבואו להשתתח על קברו. וכן מסופר כי הייתה פעם עצירת גשמים בירושלים, עלו גדולי ירושלים, רב ישראל חיים ברב זלמן בערן ורב מאיר לוי בן זלמן לוין לקברו, ותכף ידעו גשמים. מובא בספר אורחות דוד על רב דוד בערן, שם מסופר כי קלטו של רב זלמן בערן, מרת גיטל, מנע השם ממנה פרי בטן 10 שנים לאחר חתונתם. ובא שקדן רביצ'קה זצל בחלום לאמו מרת אינדה ואמר לה, גיטל אינה הולכת לקבר זקנה, הלא הוא אבי אבי הרבו שלם, להביע צערה. וכששמע זאת הלכה לקברו ומיד נפקדה. ועד היום ידוע קברו כמקום מסוגל להיפקד בדבר ישועה ורחמים. אז הנה מקום ציון של קבר, יש ידיד ירושלמי שאמר שמי שיבוא על קברו יבשה. רבו שלם לוי, תברו בחבר קדישה, איפה הציון, אפשר גם ללכת מחר, בבשת אותו 3 ימים מיום פטירה של בן אדם אפשר ללכת לציונו, וזה נמצא במורד הרזיתים. שכונת בית ישראל. שכונת בית ישראל היא שכונה מיוחדת במינה. אבל לפני שאנחנו נדבר על שכונת בית ישראל, אנחנו רוצים להביא את שירה של שולמית אייזנבך, שכותבת על מפיית לנדר. איפה השיר של שולמית אייזנבך? מיד נמצא אותו. השיר של שולמית אייזנבך שכותבת מאוד מיוחד על, על המפייה ועל ההיסטוריה של מפיית לנדר, איך שהיא חפתה אותה כירושלמית. עד שנגיע לשירה של שולמית אייזנבך, אנחנו נדבר על שכונת בית ישראל. שכונת בית ישראל היא שכונה מיוחדת, שכונה חרדית בצפון ירושלים, ונמצאת התחום של השכונה הזאת בין הרחובות 100 שערים שבטי ישראל, שמואל הנביא ויואל. השם בית ישראל נלקח מהפסוק ביחזקאל למדבר, והרביתי עליכם והבאתי עליכם אדם כל בית ישראל כולה, ונשבו הערים וחרבות תבננה. לפי המסורת שימש מקום השכונה בימי בית המקדש השני לשפיכת הדשן, היא הפסולת של הקורבנות שנותרה לאחר הקרבת הקורבנות בבית המקדש. למעשה הקרקע שלה נבנתה השכונה נקנתה לכתחילה לא לשם בין השכונה אלא לשם ביעור מקור מחלות. תושבים מהשרים סבלו בתקופה הראשונה בצורה קטלנית ממחלות שקדחת המצרית המלאה צהובה. מקורם היה בביקה בביצות שהיו מצפון מהשרים. באמצע הייתה בריכת מים ירוקים ופשים שורצת צפרדעים, יתושים אדומים וזווי מוות. הביצה הייתה מוקפת מכל צדה בגבעות, כך שממה לא זרמו למקום אחר. השטח נרחש על ידי השטח נרחש כמעט מהבעלים שלו בחינם. השטח נרחש מהבעלים שלו כמעט בחינם, וערבי עשיר תושב מאה שערים קינו את המקום ביצת המוות. והמקום הזה, כמו ביצת המוות, החליטו צריכים לבאר את הביצה הזאת. ואיך מבארים את הביצה הזאת? באו לו בסופך עם זונפלד לתייעץ איתו, והרב זונפלד הציע רעיון מאוד מעניין. זה הרעיון שקראו לזה צינור וכלב. לקחו כלב, קשרו לו צינור, את הצינור העבירו לתוך המים, את הצינור העבירו לתוך המים, וככה הזרימו מים פנימה לתוך הצינור הזה, המים יחסו פנימה לתוך הבריכה, וככה תיארו את הבריכה. ויש התוכנית כתובה, צינור ארוך שמעל 50 ממש, יונח בצד מערבי של המקום, להביא כמות מים גדולה באלפי נודות ממקומות רחוקים, לקשור חבל ארוך בקצה הצינור המזרחי, ואת הקצה השני של החבל לקשור לגופו של כלב. לקשור חבל דק בצוואר של הכלב, וכך למשוך אותו לצד המזרחי, וכשהכלב יגיע לצד המזרחי של המקום, ברחוק מהאמה, יסחוב את החבל הקשור לקצה הצינור, עד שהצינור יגיע לקצה הבריכה ממש. לחפור תעלה בתל נמוך שבצד בצד מערבי, ככה המים הטובים יתרבו במים הרעים הבריכה, עד ש... וככה ייעלמו המים. וככה היה, ככה ייבשו את הביצה, ואחרי שיבשו את הביצה, החליטו שבונים שם השכונה. הרעיון הראשון היה של הרב אליהו גודל, שראה את מחירי הדירות בשכונת מאה שערים, הם היו גבוהים מאוד, ומקשה על העניים לבנות ולהיות חלק מהיישוב הישן בירושלים. אז הוא ניגש לסקני היישוב, לפין, ליברח, דיין וספיר, והם נתנו את הכסף הראשוני, רכשו את המקום והתחילו לבנות שם. הקרקע לבין השכונה רכש אותו רבי אליפש ארשלר, רבי לבדיין, במחיר מוזל מאוד, ואז התחילו לבנות השכונה, ובשכונה היו מספר בתי כנסת, מספר בתי כנסת שחלקם גם קיימים עד היום, בית הכנסת בית יעקב, השטיבלך למטה, בית הכנסת באר שבע, ומספר בתי כנסת המקווה. המקווה של בית ישראל היה מקווה מאוד מיוחד ומאוד מפורסם. הרבה אנשי ירושלים היו יורדים לבית ישראל, למקווה של בית ישראל. היום אנחנו גם מדברים על היוצא של מקווה משחלב. מקווה משחלב היה מגדולי ירושלים. היה מגדולי ירושלים, היה רב ומקובל, וכן כרב שכונת שער חסד ורחביה, ראש ישיבת מרכז הרב ובית זבול, היה תלמידו המובהק והקרוב של הגאון רבי מרום יצחק הכהן קוק. הוא נולד בכ"ט בשבט תר"ב בירושלים, רב זבול נחלב, שהיה דיין בבית דינו של המהר"ל דיסקין. בצעירותו למד בתלמוד תורה עץ חיים בישיבה שלה ואצל אביו הרב זבול נחלב. לאחר מכן התחיל ללמוד אצל המקובל רבי ירשמיכל שפירא, והפך לאחד מתלמידיו המקורבים ביותר. כשהוא בן 16 התחתן עם בת אחיו של הרב דוד פרידמן מקרלין, למד מעט גם בישיבת תורה סחיים של ירושלים העתיקה, ובשנת הרס"ד, תר"ש ס"ד, כשמגיע הרב קוק לארץ ישראל, הוא נקשר אל הרב קוק, והופך להיות אחד מתלמידיו המובהקים. הוא נמצא עם הרב חלב, נמצא עם הרב קוק ביפו, בחג שבועות, ועל פי צו של רופאים הוא צריך להיות לרחוץ בים. הוא מתפלל את הכנסת של הרב קוק, ומשהרב קוק מתחיל להגיד את הפיוט של הקדמות, מרגיש הרב חלב וקדושתו של מרן הרב קוק, ונפשו נקשרה בנפשו. הוא יש לו תיאור ארוך שהוא מתאר את זה בתוך הספר, תוך ספר חיי הרב קוק. יש תיאור שלם איך הם נקשרים ואיך הם הופכים ליחד, ביחד למנהיגים בציבור הגדול. לאחר שהרב קוק מתמנה לרבה של ירושלים של ארץ ישראל, הוקמה על ידי הרב קוק ובעזרת עמידיו ביניהם הרב חלאפ את ישיבת מרכז הרב, בה הוא משמש כרם בכיר. לאחר פטירת מרן הרב קוק החליפו בראש הישיבה בשנת תש"ה, הוא מחליף אותו, והוא יסד בשכונת שער חסד שבט בית זבול, שיודע בעיקר לתלמידי חכמים נשואים, והוא משמש כנשיאה. על תורתו ועל השקפתו ועל סדר חייו. אנחנו מדברים עלינו בתוכנית עם הרב אברום זקס, עם הרב רבי שטרן, רבה של ירושלים. הפעם אנחנו משנים. השיר של שלמית אייזבך כל כך טוב, שביקשתי ממנה שהיא תקריא אותו. שיר מאוד מיוחד לנדם. שלום, לילה טוב, שלמית אייזבך.
לילה טוב, מבורך.
בבקשה, השיר, של, השיר
לחם,
שלך.
תודה.
בבקשה.
לחם של לנדנר. יש לחם ויש לחם, ויש לחם של לנדנר. ובאף מקום אין ולא יהיה לחם של לנדנר. כיכר לחם כהה, לחם שחור, בצבע שחום מבריק. לחם שבתחתית הייתה שכבה דקה של קמח מעט חרוך. לחם של לנדנר לא לחם פרוס טיפוס דקות ושטוחות, אלא כל פרוסה שהיית חותך בסכין מסור חדה הייתה לפחות פרוסה של רבע לחם. כל הטעמים שבעולם היו מצויים בלחם הזה. אפשר היה לחסל אותו, להתלוש ממנו ללא תוספות, אלא אם רצית להנות מסעודת מלכים, בבקשה, פרוסת לחם עבה לפי החותך ולפי הרעב, ועליה מרוחה רבע חבילת חמאת תנובה מלוכה או בליים, ושן אחת של שום משופשפת על הקשה של הלחם, או בעברית מדוברת על הקרום של הלחם. לא היית צריך שום דבר אחר, פשוט מעדן. ואם במקרה גם הייתה עגבניה קשה ואדומה ועוד איזה שני זיתים שחורים, יותר לא צריך. זה הלחם של לנדר. אבל ביום חמישי בלילה, כשניחוחות החלות מדגדגים לך באף, היית הופך למאופנת. החלה הייתה מחוסלת מיד אחרי נטילת ידיים. ואם רצית חלות לכבוד שבת, היה עליך ללכת כמה פעמים למאפייה הלוך וחזור, עד שסוף סוף הצלחת לשמר בצד חלות לכבוד שבת קודש. והחלות הללו שפוזרו עליהן גרגירי פרק שחורים, לא היו בנמצא באף מאפייה, לא בזה ולא בבא. וטעמן היה נשאר כטעמן בעץ איתן מהתנור עד יום שני לפחות. רק בבקשה תודיעו לי אצל מי נשארות חלות עד מוצאי שבת. למלווה מלכה צריך היה לחפש, אולי נשאר באיזה מקום. אלו היו החלות של מאפיית לנדנר בשכונת בית ישראל, כשהרחובות היו מלאים ניחוחות של שבת. מר לנדנר לא רצה לגלות את הסוד, מה הוא שם בתוך החלות שמשמרות את ריותן וטעמן לא נמר. אחת הייתה הדיעה, שאין לחם ואין חלות כמו החלות של לנדנר. יהיו אלה לעילוי נשמתו של היהודי שהיה מהנה ומשמח את הציבור במעשה ידיו. שבת שלום וברך עם חלות של לנדנר.
תודה רבה. הפעם זה יותר מוצלח ממה שאני עושה את זה.
תודה, ברוכים תהיו.
לילה טוב, כל טוב. אנחנו נצא לשיר ראשון, שאנחנו נשמע שיר של אחד משירי הרב מצין שינקר. Thank you.
איתכם, גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
שלום, כאן אבי עידן. אני מזמין אתכם להשקיע ביחד איתי במיזם נדלן פשוט מושלם. בעצמי הלכתי ובדקתי והבנתי שיש פה הזדמנות אמיתית לרווח. החלטנו לאפשר גם לאנשים שאין להם הון גדול להיכנס איתנו להשקעה ולעשות רווח נאה. אז אם יש לכם 100,000 שקלים פנויים להשקעה, התקשרו אליי ואספר לכם עוד. 036-443-446 036-443-446
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
וכשמדברים על שכונת בית ישראל ומטיילים בשכונות שלה, עם כל מי שאני מדבר, אומר לנדנר, לנדנר יש שני מאפיות, לנדנר, אחד פה ואחד שם. אז בואו נדבר עם, מתי לנדנר, זה שיושב עד היום במאפייה, שלום מתי.
שלום וברכה.
ואנחנו פעם דיברנו על מאפיות, אבל היום אנחנו מדברים על שכונת בית ישראל, והמאפייה שלך היא במרכז השכונה. אז בוא קצת ספר לנו, מאפיית לנדנר היו שניים, נכון?
מאפיית לנדנר?
היו שני מאפיות לנדנר בבית ישראל?
היה של הדוד שלי גם כן.
איפה?
זה היה של הסבא.
כן.
הסבא אחר כך החליט שהוא לא רוצה מאפייה, אז את המאפייה בבית ישראל הוא מסר לאבא שלי, ושל אחיו, של האבא שלי, קראו לו חנינה.
כן.
וזה היה ברחוב חיים עוזר.
חיים עוזר.
אז היה עוד מאפייה, אבל היא כבר לא קיימת. שם הוא נפטר מוקדם מאוד, האח של האבא שלי בגיל 30. אז המאפייה כבר לא קיימת.
זאת אומרת, בחיים עוזר הייתה מאפייה, היום זה נמל מאפיית מצות.
כן, איפה שהמאפיית מצות, בביינברג, היום זה היה שם המאפייה של הדוד שלי.
עכשיו, מה עפו שמה ומה עפו ברחוב ליב דיין?
עפו אותו דבר, אני אגיד לך, אז היו עפיות אחרות, היה לחם לבן, פרנזלה קראו לזה.
כן.
זה היה חתוך עם, מלמעלה. אחר כך היה לחם לבן בתבנית, קראו לזה טוסט.
כן.
ומה שעלית שלנו, כן. היה לחם שחור עגול, שעד היום, כל אחד שפוגש אותי ברחוב, מתי תתחילו בחזרה? לעשות את הלחם השחור העגול.
כן, ולחם קימל לא, לחם קימל לא עשיתם.
גם קימל,
גם קימל גם עשיתם.
כן, קימל וגם שיפון. את כל המוצרים היה לנו.
עכשיו,
עכשיו, אנחנו רק חלות וסומסום.
ואתם עושים גם לחמניות במהלך השבוע.
לחמניות, כן, לחמניות קטנות, וגם לחמניות סומסום. כן. וגם פגל, זה לחמניה, ללחם משנה, עגולה כזו.
כן.
ואנחנו עושים חליות קטנות, כלועות. זה אמריקאים, שמושים חתונה, אז הם אוהבים שיהיה חלה כלועה. אז זה מה שאנחנו עושים לחתונות של אמריקאים. ואחר כך אנחנו עושים חלה כפולה, שאם יש משפחה גדולה, אז האבא קונה שתי חלות כאלה. ונותן לכל הילדים מתי שהוא עושה המויצי. ואחר כך יש לנו חלת חתן,
כן.
ובירושלים יש לנו גם חלת קלה. מה זה חלת קלה? היא עגולה עם חור,
כן.
וזה שהזוג נכנס לחדר האיכות, אז כולם, כל הרווקות, כל הרווקים מחכים לו בחוץ, ואז מכניסים את הבגל הזה לתוך סדין,
כן.
כשהם יוצאים, שוברים את זה מעל ראשם, וכל אחד חוטף חדכה שיהיה לו סגולה שיתחתן מהר.
זה גם חלש.
יש לנו, כן. חלת פדיון ענק, שזה עושים לילד הראשון, פדיון הבן, אבל הדתיים מאוד קונים את זה משהו יותר גדול, והרב עוד לא מספיק להגיד המויצי, כולם חוטפים את זה, לא נשאר מזה כלום. שאומרים שזה סגולה כמו 40 תניתות.
כמו 84 תניתות, כן.
כמו 84 תניתות.
עכשיו, מהי החלה הכי גדולה שאתה יכול לעשות בתנור הזה?
אצלי אני יכול, אני עשיתי עד היום 180, אני יכול לעשות גם כן 3 מטר. כן, אני גם יכול לעשות.
ושלוש מטר צריכים איזה שני אנשים, שלושה אנשים לסחוב את זה.
גם את ה-180 לא נכנס באוטו, רק במסעית.
וואה.
כן.
עכשיו, כשאנחנו דברים על המאפייה שלך, זה נמצא ברחוב ליב דיין.
רחוב ליב דיין 10, כן.
והדירה של...
הסבא שלי...
היה גר למעלה.
היה גר למעלה, כולנו נולדנו למעלה, ואחר כך שאני התחתנתי, והסבא שלי כבר לא היה חי, אז אני גרתי בדירה שלו. איזה 7 שנים, עד שיכולתי לעבור לדירה אחרת, ו... אני, אתה לא יכול לתאר לך כמה שסבלנו שם, למה הרובה עוברת בחדרים,
כן.
ובקיץ אתה נשרף. חורף היה טוב, אבל בקיץ אתה נשרף. וזה, הסבא שלי עלה מצ'רנוביץ, משה דוב לנין, זכרונו לברכה,
כן.
עלה לארץ בשנת 1894. והמאפייה אז ביום בהטמעה ב-12 שנה.
כן.
היא הגיעה לארץ בתור ילד קטן, ילד בן 7, וקראו לו רב זלמן לנדנר, והוא הלך ללמוד בישיבת תורת חיים בעיר העתיקה. וכשהוא הגיע לגיל 18, הסבא שלי אמר לו, עד כאן, עכשיו אתה המאפייה שלך, תקבל אותו, אני רוצה תוכי ציבור. אז האבא קיבל כאן מאפייה, והסבא עלה, הוא בנו בית הכנסת, בית יעקב ובית ישראל.
מעל השטיבלך.
יאללה שטיבלה, וזה סיפור בכלל, איך שזה עם יהודי אחד, עם כסף,
כן,
היה, כן, זה סיפור ארוך.
כן, כן.
אבל הסבא שלי, מה שהיה עושה, היה כל יום חמישי, הוא היה עושה את זה כל יום, אבל כל יום חמישי הוא היה נכנס, לוקח 4 חתיכות בטק, וקולח עלה אומר לכבוד שבת קודש, וזה הוא גמר את העבודה, הלך בשעה 3 לפנות בוקר,
כן.
עלה לבית כנסת בית יעקב, ושם היה תנור, מעסקה עם עצים.
כן.
אז הוא היה עולה, מחמם את התנור, שמתי שיבואו להתפלל, שיהיה לכולם חם. וזה הוא עשה כל השנים. אחר כך, כשהאבא שלי הגיע לגיל... אבא שלי עבד עד גיל 83, אבל כשהוא הגיע לגיל 60, החליט שהוא רוצה גם כן, בתוכי ציבור.
אבא שלך היה זלמן לנדר או חנינה?
זלמן,
כן.
כן. אז הוא רצה גם כמצוחי ציבור, אז הוא שם את השטיבלך, הוא עשה שם, כל החבר'ה בחוץ היה רחבה גדולה, היו משחקים, אז קראו לזה לא כדורגל, אלא סטנגה.
סטנגה, מרכז הסטנגה, כן.
היו משחקים סטנגה, ולפני שהשבת נכנסה, אז אבא שלי לא עשה כלום, עם שני הידיים הישרן, כמו אבא לבוס של בית ישראל, ורק הסתכל עליהם, הם אמרו שבת שלום והלכו. הוא לא היה צריך לצעוק, לא היה צריך שום דבר. ואחר כך הוא היה ידיד טוב של איש שלום, ואיש שלום עשה מה שהוא רצה, עשה את הכבישים שם, ואחר כך אבא שלי דאג שיהיה מרפאת שיניים, ושיהיה, שכולם לא יצטרכו ללכת במקום אחר. אז היה שם, מאחרי השטיבלך היה שם, היום יש שם, היום בנו שם, אבל יש שם חדר, ששם היו מקבלים את כולם, בלי תשלום, ובלי זה והיו עוזרים, וגם היה שם עזרה סוציאלית, הכל היה שם, זה מה שאבא שלי עשה. ואחר כך זה עבר לאמא שלי, אחרי שאבא שלי נפטר, ואחר כך זה עבר אליי, וברוך השם,
נדמה לי שיש
לקנות, אז הם אומרים לי ככה, אמרתי, אתה צריך לחיות עד ביאת המשיח, אתה צריך לעשות לחם הפנים, על חלות כמו שלך לא קיים, ומי שרוצה לבוא לקנות חלות, וליהנות לשבת, שיבוא כל יום חמישי ויום שישי, חלה עולה 11 שקל, וזה טעם גן עדן.
עכשיו, בוא, אם אתה מדבר על משיח, בואו נבוא קצת לפני המשיח, החלה שעשיתם לנציב הבריטי.
חלה
שעשיתם לנציב הבריטי, הרבט סמואל שהגיע לארץ.
כן, כשהרבט סמואל הגיע לארץ,
כן.
אז האבא שלי עשה לו חלה, זה היה בדיוק חנוכה, אז הוא עשה לו חלת חנוכיה,
כן.
בצורת חנוכיה, וכתב לו מכתב, הוא כתב לנציב היום מכתב, ושם הוא כותב, תראה, למדינות ערב יש 70 מדינות. לנו, חד אחד, תדאג שיהיה לנו איזה חדכת מדינה פה בארץ.
כן.
והוא שלח את זה לנתיב העליון. הנתיב העליון כל כך התרשם מהחלה שהוא לא נגע בה, הוא לקח אותה ישר, שלח אותה ישר לאנגליה.
כן.
זה הגיע לאנגליה, הוא הסתכל על החלה, זה כל כך מצא חן בעינה, וגם במכתב של האבא שלי, אז יש לי במאפייה מכתב של הנתיב, של אנגליה, שהם שולחים לו תשובה עם מפת ארץ ישראל, והם אומרים לו, אנחנו נדון בעניין הזה. ואני פעם רויינתי אצל דוב אלבום, אז הוא נתן צעקה, אם ככה, בזכותך יש לנו מדינה.
כן, בזכות החלה של הסבא שלך.
כן, בזכות המכתב והחלת החנוכיה.
עכשיו, מה קורה היום בדירה מעל המאפייה?
בדירה היום, מעל הדירה, עשינו איזה עץ חיים. עשינו שם עץ חיים, ויש שם את כל המשפחה של כל האחים, של כל האחיות, של כל האחים של האבא שלי, ושל כל האחיות של האבא שלי. עץ חיים, משהו יותר מן הכלל. ומי שעשה את זה, זה הבת של אחותי, שהיא נפטרה מסרטן עליה, שלום. קראו לה טלי אנטמן. והיא עשתה את זה. ועכשיו עשינו את זה חדר זיכרון. כל יורטייט אנחנו באים לשם
למעלה בחדר
ושוטים ושם בחדר ועושים את המשניות לומדים
עכשיו
וזה בחדר זה הסבא שלי היה גר ואיפה שאני גרתי עכשיו בחלק השני איפה שאבא שלי גר שם עשינו משרד
עכשיו יש רחוב
יש שם אתה יכול לראות את המכתב של אבא שלי וכל התמונות שאבא שלי התחתן ושל אחיה מהבחור שהתחתן וכל הסיפורים יש שם תמונות מדהימות
עכשיו, מכל משפחת לנדר אתה נשארת במאפייה
מכל משפחת לנדר אני נשארתי במאפייה אחי הגדול הוא קוראים לו אלעזר שהוא מנהל את כל המאפיות בירושלים אבל הוא לא שייך למאפייה מאפייה רק אני נשארתי ויש לי עוד אח שקוראים לו יהושע שהוא מתעסק בעניינים אחרים לגמרי והיה לו מלון, מלון תל אביב, שכולם היו מתחתנים שם, למה היה לו? זה לא היה שלו, הוא התחתן עם ורשבסקי. אז הוא היה שם. והכי, קצת יותר גדול ממני ומיושע, אז קוראים לו יהודה, והוא עושה הזכרות של ביד ושם. אז הוא גם כן, אז אני היחידי.
אז אתה אומר לי, לא נמאס לך?
אם לא נמאס לי,
כן.
בוא אני אגיד לך.
כל הזמן חלות לחמניות סומסום, לא נמאס לך?
בוא אני אגיד לך.
כן.
אני כל כך נהנה לעשות את זה, פרנסה אין לי כל כך, מפני שאנשים, חלה שלי יקרה, לא כל כך באים. כן. אולי עכשיו יבואו. אבל
כן.
מה שאני רוצה להגיד לך, שאני לא מסתכל על הכסף. זה אצלי יצירה. כשאני עושה את החלה, אז אני מרגיש עשיתי משהו מיוחד וכל אחד צועק לחם הפנים לחם הפנים
אתה ממשיך את המסורת של אבא שלך וסבא שלך זה הרגשה אחרת
משהו נוסטלגיה אי אפשר להפסיק עם זה
עכשיו הרחוב לנדר שנמצא שם בית ישראל על שם מי זה?
על שם הסבא שלי משה דוב לנדר
משה דוב לנדר
זה היה הבית הראשון שהקימו וגם השטיבלך הוא בנה
עכשיו המאפייה נמצאת בפינה של לנדר ולב דיין
לב דיין נכון
טוב, כולם מוזמנים לראות.
עד למטה, עד אפשריות לובים בטח, אתה יודע ש...
בטח המקולת.
כן, ליד השטיבלך, שאני למדתי אצל רב שולם קלמנוביץ', שאתה בטח מכיר...
רבי ינקב קלמנוביץ', כן.
ינקב, אני אומר תמיד שולם. ינקב קלמנוביץ', אני למדתי...
אתה אומר שולם כי מולכם היה שולם שמירר, לכן אתה נזכר בשולם.
כן, נכון, אני מתבלבל, אני אומר.
כן.
ינקב קלמנוביץ', ואני זוכר אותו, שאחי היה גר בצ'רניחובסקי.
כן.
ושם למעלה היה בית כנסת קטן. אחי אומר לי, בוא נלך להתפלל פעם מנחה שם. הלכנו להתפלל, אני פוגש את קלמנוביץ' בדי עין הרע, למעלה מ-90.
כן.
עם כל השכל ועם כל זה דיבר איתי, התחבק איתי ואומר לי, רב מטס, הוא לא קרא לי מטי, רב מטס, אתה זוכר שלימדתי אותך? אמרתי, בטח שאני זוכר לו, למה אני לא אשכח את זה? אז נכנסתי בראש, וזהו זה, ואחר כך עברתי ליצחיים, למדתי ביצחיים גם כן, אצל משפחות ריבלין, אם אתה זוכר.
ודאי בטח, כן. אצל רבי לסלמון.
סלמון, נכון. רבי לסלמון היה גר פה
בבתי ורשה.
כן, בתי ורשה.
תודה רבה לך, מטי.
אני מודה לך מאוד מאוד.
בבקשה.
כל טוב.
להתראות, שלום.
אני מזמין אותך לאכול חלות.
בשמחה רבה.
תודה.
להתראות, ביי ביי.
ביי.
וכשאנחנו מדברים על שכונת בית ישראל, אחד מהדמויות המעניינות בשכונת בית ישראל הוא רב נפתלי בורנשטיין. שלום, רב נפתלי בורנשטיין, מדבר ישראל גליס. ואנחנו רוצים לדעת על שכונת בית ישראל. אתה כבר שנים, כמה שנים אתה גר בשכונת בית ישראל?
נולדתי בביש ישראל.
נולדת בביש ישראל. ברחוב חיים מויזר 25?
לא, אני נולדתי בביש ישראל ברחוב זוננפלד, אני חושב, עוד לפני זה. אני ברחוב חיים מויזר, אני התחתנתי וגרתי שם 40 שנה.
ברחוב חיים מויזר 25?
עכשיו יש לי גם חנות נעליים שם בישראל, על יד השטיבלך.
על יד השטיבלך, החנות עדיין נמצאת?
כן, נמצאת, אני הולך ללמוד בבוקר וכמה שעות, אני נמצא שם שעתיים, שלוש.
עכשיו אתה גם היית מהלוחמים במלחמת השחרור, גם היית עצור
בשבי הייתי.
היית בשבי.
והייתי גם פצוע. ואני אגיד לך שלפני, אם דיברנו על ביש ישראל, אמר שלפני שיצאתי לגוש עציון, הייתי בגוש עציון, נשארתי שריד, בין 38 איש נשארנו איזה 4-5 חיים. אני נפצעתי ביד, והיד שבורה הייתה, חשבתי שאני אבוד. אז אני נפצעתי לתעלה, אמרתי לעצמי, מה לעשות, או להיכנס בחזרה לבונקר או לברוח. שאלתי את המפקד, אומר איך שאתה רוצה. והפגזים נפלו כמו מים, ברחתי. כל הדרך, צעקו כל החיילים, תוריד את הראש, תוריד את הראש. אני באתי לסוף התעלה, שכבתי בתעלה, ושם נרדמתי כנראה. אחרי הצהריים, ראיתי איזה ערבי עם רובה עומד על התעלה, 5 מטר ממני, הוא מסתכל. ראיתי שיש שקט. אני תתתי שעקה, אני רוצה להגיד שאני גם בלפילה, חזן. אני גם בלפילה, בלטוירה, גם כל השנים בלסטרואל. שכונת קוידנר. אז אני נתתי צעקה, ערבי התגלגל, ואני התגלגלתי לצד ההוא. וככה נשארתי בחיים, במסעות יצחק שם, שמותי לחובש, רואי אל אופק, אחד מהפלמח, אז הוא לא האמין לי, אומר, אני בא מאיפה, אמרתי לה, אני בא מהמזר הרוסי. אומר, כולם נהרגו שם, נשארו איזה סך הכל 4 ותא 4 שבא לתור פצוע פה. אז יצאתי שזה מזל, מה שאני רוצה להגיד משכונת בית ישראל, שאני הרגחתי מאוד את רבי יושן לפידס, והרב שלי היה רבי יוסף שולם אל יושר, אני למדתי יותר בחורים, הוא היה גם מסעד הקידושי שלי. השני אלה, אני לא יודע מי זה היה, איזה ספרדי אחד, לא זוכר מי, משכונת בית ישראל, הוא ידע שאני הולך לגוש עציון, אז הוא אמר לי, תשמע, כשאתה יורה לערבים, תסתכל על הערבים, ואתה תשכח את הדמויות של רבי יושן לפידס והרבית שלך בלי אשיב. ואני מבטיח לך שלא תיפגע. וזה, הסתכלתי כל הזמן ויריתי, מה זה יריתי? זה כמה שעות. ונפל טופן כזה לתוך הבונקר, ועשה לי בקום הפלדה ענק, חור ענק, ואני עצמי, מאיזה ריקושט של אבן, נפגעתי ביד. אני חשבתי שאני כבר עבוד, והחובש שם התחיל לנחם אותי, היה אחד דוב רוזנבלט, אבא שלו היה לו משרד של בית חולי רוח.
כן, בגלל שאול, כן.
זה היה בן שלו, היה חובש שם, היה לומד את חיים, בחור נחמד כזה. היה במחלקה של הניתן, זה הייתה מחלקה דתית כאו להם. והוא התחיל לנחם אותי, אני ראיתי שפה זה עסק רע, וככה התחלתי לחשוב איפה ומה, ונשארתי בחיים.
עכשיו בוא נחזור לבית ישראל, אנחנו נחזור לחנות נעליים שנמצא ליד השטיבלך. איך אתה מגיע לחנות נעליים?
אני מגיע משאני גר על יד הרזי הבירה.
כן, לא, אבל מה פתאום התחלת לעסוק בנעליים?
בנעליים, אני הייתי תפר, אתה יהיה תופר אורות של נעליים.
כן.
אני, אבא שלי היה במקצוע הזה, עברנו לבית חרושת, עברנו תפר. עכשיו, אני עשיתי לבד, אמרתי נעשה נעליים, תפר נסע יותר. ואני מוכר קצת נעליים. את השטיבלך, מה שאני זוכר, אני ציפרתי זה לשטיבלך, כשלמדתי בחיילום, אז אני פעם, הם אומרים שהייתי בן 10, אני לא יודע, יכול להיות שזה אחרי במצווה. אני יורד לבית ישראל, ואני רואה רמות על המסלונים, עומד על יד השטיבלך, וצועק, הצנטר, זה כבר היה בין השמושס כמעט. הלכתי עם חבר, אני אומר לחבר, תשמע, פה זה מעניין, תורי רבא שלא רוצה להיות רבא עומד על יד הדלת וצועק אסירי למיניון, ואף אחד, אני נכנס בפנים, אני רואה שישה רבונים גדולים ובתוך השטיבות, ואין להם מיניון. אז הראשון הערב שלו עם כמזביל עמד שם בצד, אומרים שלא תמיד הוא הלך לכותל, היה הולך תמיד, אבל יש לפעמים שהראה שזה כבר מאוחר, היה בעל השטיבלה. נגיע אותו יום, זה כבר היה כמעט עוד והרבה בין השלושס, הוא עמד שם, התחיל להתפלל מנחה, ראיתי שהוא ורבי אלקונו וייסשטיין בתי פליטרוב ושפירה, רב שפירה, ורמוטה למסלונים, עמד בחוץ ועשה מיניין. כל אלה היו, מה שהיה שם בפנים, היו כולם רבנים. היה אחד שהיה עובד או משהו. אני אומר לחבר, תסתכל, שתי קסרפונים עומד כמיניין, שישה רבנים אין להם מיניין. וזהו, אני זוכר אותה, תגיד שיש, שלא היה... לא היה מים, לא חשמל בביס ישראל. היה פלצ'רים, היה מוטקי אפטייקר קראו לו. ורב שלם זלוטניק היה גם כמורחין גרון.
שלם שמירר, כן.
שלם שמירר, אבל לפני שלם שמירר, היה מוטקי אפטייקר. וכולם ידעו שהוא, אותו דבר, היה שמיר באלגר, היה מוריח גרון, היה עושה זריקות. למדתי בחידורים גם של ביס ישראל, התחלתי בלימודרדי, כי הייתי למעלה בליסיין, כי אפשרו לזה שער השמיים,
כן.
למעלה היה בסוקי, היה רב שמסה, רב שפסל, קראו לו, היה מלמד דרדיקה, ולמדתי שם, הייתי פתעודה אפילו בגיל ארבע ממנו.
אצל מי עוד למדת בחדר שם?
בישראל, ישראל, והשני היה רב ישראל, רב ישראל, אני שכחתי, רב ישראל זאב, לא יודע, שפט ישראל זאב. היה, אבל השלישי היה רבי ינקב קלמנוביץ', שאתה סבא שלך, לא?
כן, רבי ינקב מלמד, כן.
אז אני למדתי גם אצלו, אחר כך היה רב שלום זלוטניק, גם שם היה כולו עץ חיים.
וקנית במקולת של יוסל לובין?
אני קניתי במקולת יוסל לובין קצת, מפני שאנחנו היינו ברב סונפלד, היו שם 3-4 מקולתים היו שם.
כן.
לא צריך את המקווה, אני זוכר שאת המקווה שהיו מביאים מים, לא היה מים, הביאו מים מבורות וממים שקנו, זה לא היה...
גם אתה הלכת למקווה של מתחת לבאר שבע?
כן, אני הלכתי למקווה, אבל...
ונכנסת למים החמים?
כן, לא היה, לא היה, לא היה, לא היה, לא היה, אפילו הצפלח האלה שלקחו את המים, לא היה תושים.
כן.
אז לקחו מהצפלח שהם היו נוזלים. עד שהלכתי להתחחץ, כבר הייתי צריך ללכת לקחת עוד הפעם מים. בקושי, אחד מעשר היה טוב.
והיה לך סבון לבולסי?
כן, אם אתה רוצה לדעת את הדבר של פה, שהיינו, לא יודע, אני מספר רק בשביל המינסטר דיביחוס. אני, היינו בערך ילדים בני 7-8, היינו משחקים במים. בני שבאנו אליה, איפה היינו, במים. אז פעם נכנסנו, איך המים בכלל היו מתחממים? היה מין דוד כזה, שהיה בתוך עושה מיציים, זה היה בתוך המים, וזה היה מחמם את המים. אבל מהבודוד הזה, זה כזה צינור, לא צינור, הביא את שהיה עולה למעלה, ערובה.
כן.
מהערובה הזאת היה יוצא עשן.
יוצא עדים, כן.
הערובה הזאת גם היה מתחמם. זה היה בתוך המים, חשבנו שזה אחד אומר מהילדים, אתה יודע שזה עוד לא חיממו את המים.
כן.
וישבנו על הערובה, שלוש ארבע ילדים, כולם נצחים איזה חודש ימים, לא יכלתי לשבת. עכשיו... אני הייתה צריכה לקחת כל יום להדסה.
עכשיו גם מהצינור הזה היה גם הזקה לשבת, שהיה יוצא מה... מהעדים של המקווה. זה היה צופר שבת שהיה.
בטח, אבל זה היה מבור, זה לא קרה משם. אבל עבור מים, אבל מים, אני זוכר שהיה יהודי זקן, רב שמאי, יהודי זקן מאוד, ועם זקן כזה, אני לא יודע, 70-80, סוחב את התחי מים, אני יודע מאיפה, היו מביאים את זה, והיה שופך את זה לתוך הזה.
עכשיו אתה אומר לי, בחנות נעליים אצלך, קנו רבנים חשובים גם כנעליים?
כן, היו קונים, למשל עשיתי נעליים, עשיתי, פעם הייתי עושה נעליים בהזמנה, אז עשיתי נעליים לסאג, עשיתי לו, עשיתי נעליים לסטרופקבר, היו קונים אצלי נעליים. ויחד עם זה גם הרב הזה, רבי שאל יפריים,
נית
לו גם נעליים.
עכשיו, החנות נעליים שלך היה ליד מרכז הסטנגה.
כן, בדיוק, כן, מרכז הסטנגה, אתה זוכר את כל זה? היום משחקים סטנגה, קראו לזה, היום כאלה לא רואים את זה.
אני הייתי כותב תותים בחצר אצלך.
כן, כן.
היה חיית של תותים בחצר.
נכון, היה תות עם אצלי בחזר, זאת אומרת, מוישה רגוזניצקי היה אחד מתווך, היה גר על ידי. רגוזניצקי היה, ושלום נוכן רגוזניצקי היה.
עכשיו, אתה זוכר גם את הטפליקר, את הגבייה של לפידס?
בטר, אני רוצה לומר לך שהטפליקר, כשהייתי קטן, אז לא היה ניילונים דברים כאלה, אז אמא שלי הייתה רוצה לדעת אם זה קשר, אז זה הקישקה לחיה עם דקודות כאלה. הייתה לקחת אותי, אתה אומר, בגיע רב צירות תמרות, ונבייזם דודי, כושר, ניש כושר. היה שם את היד שלו, והיה מנענע קצת את הקשקה לך, גיזוג דיימן יש כושר, גיזוג דיימן יש כושר. עכשיו היה לו עדין, טולקה טוב.
כן.
שהיה גר ממש עד הדור מאחורי הבית.
כן.
בקולקס שובר הזה היה מתעסק עם גלנטרי. היה יהודי חשוב, גם הוא התפלל שם למעלה במסטנטק.
כן.
הוא מוכר גלנטרי פעם בשנה, שלי עליה שלום, הייתה קרונה גלנטרי, היינו משפחה בת 12 נפשות.
וואה.
וכל הילדים, בלי הנרה, והילדים, שלחו, אמא שלי שלחה אותם אליו, היה מסתכל עליי, ולא רק עליי, על כל הילדים, היה מסתכל, היה אומר את הגודל. אומרו, אם הוא בינם, שמתי את היד, שם לי גופייה, תחתונים, חולצה, גרביים, ואחר אמרתי לו, סיגות, אומר, סיגות, סיגות, סיגות. וככה הלכתי, ותמיד היה בסדר. בלי למדוד, בלי כלום, בלי מספר, בלי... היה מסתכל עליי, וככה מודד את הגוף שלי לפי העין שלו, לפי הצביעת העין, וככה היה עושה.
עכשיו, איזה עוד חנויות היו שם ממול, ממול לחנות שחיו? עוד כמה חנויות?
היו חנויות, ממול שלי היה מקולט, והיה ממול תגר המירים... מיליאם זלצמן, זאת שהייתה עושה קוגלים.
כן, כן, כן. בעלה היה רבי בשטיבלח.
בשטיבלח, רבי בשטיבלח.
היה בעלה, היה רבי שם בשטיבלח.
כן, בעלה, רבי
זלצמן,
כן. ואני אגיד לך, הקוגל שלה היה שם דבר בכל די שצבועת.
כן.
עכשיו מי שאכל את הקוגל של רבי זלצמן, ואני אומר לך, שלא היה חשמל עד שהייתי בן 8-6, היה את הנז'ות. אחרת הפנאז'ות היו קדים כאלה גדולים בחצר, לא היה מים, אז את המים של תירס בבוקר, שהיו תולים עדיים אחרי שכמה שינה, זה היו שופכים. אבל כל המים שהיו נתירס יותיים, ושופכים צפנים, לא היו זורקים. שופכים את זה לפנאז'ה השנייה, ומשים איזה שפונג'ה, או מחפשים איזה משהו, ונקים, בית שימוש, נקים זה, ואיפה בית שימוש של היום, בית שימוש היה בחוץ, וככה התנהגנו, והיה יפה, הילדים למדנו שם בחיידר.
כן. עכשיו אתה זוכר גם את היקף של שור בטח?
יקף של שור בטח שאני זוכר. אני אגיד לך, אני קראתי גם בטוירו,
כן.
ובישראל, כשהייתי בן 16-15,
התחלתי
כבר לקרוא טוירו שם.
כן.
ואחר כך, דוד בטלמן, אם אתה זוכר מי זה היה.
כן, אבא של גמליאל בטלמן, כן.
אבא של גמליאל, הוא לימד אותי טיימינג.
אהה.
ואני פעם קראתי בחוץ לארץ, אז הוא היה, הוא ממש, הוא, מי שהבאת לי אחד, ירבורך בורך שפיגלמן.
כן.
אומר, אני מכיר אותו. אז הוא כל כך, זה התרגש מהקריאת הטוירו שלי, שאני, אחרי זה אומר לי שיש לו חשק מהגיר שדי ינקסה, ומכל נזכר מהמקולת, מהחיים שלו של הבית והכל, יש לו חשק הלילה ללכת לעלות על מטוס ולחזור לארץ ישראל. וזהו.
מעניין מאוד. עכשיו, מהו הזיכרון שנשאר לך מבית ישראל?
מבית ישראל? אני עד היום נמצא עוד מבית ישראל. זיכרון של בית ישראל זה רק הגדולים האלה, רב שלוינקה ואלה, לא היו כל כך התחשבות עם הגדולים. זאת אומרת, היום כשאתה רואה אחד גודל, שכל כך כל האמיר האישי וכל הזה, אבל אני לא...
הסתובבו שם גדולי תורה ככה בצורה פשוטה מאוד. בצורה
פשוטה ולא כל כך... אולי אלה שם הביני דובור, אלה הסתכלו עליו כמו שרב שלוינקה ואלה שהיה מוסחת עם חתולים, נותן להם משהו, זה נשמות גדולות.
כן,
והיה הולך למקווה, מי שהיה רוצה משהו. היה לרבלה, רבלה, רבלה, רבלה רוט. היה הגבי שלו. היה הולך איתו למקווה כל פעם. אני הייתי עושה גם שלא נעליים. זהו, הוא היה תמיד שומע ממנו דברים נוראים. נדמה לי שבמלחמת העולם אפילו היה משהו שהוא התפלל שלמלחמת העולם שלא יהיה. וזהו, אני יכול להגיד לך עוד דברים.
תודה רבה רב נפתולי. תודה רבה, להתראות.
Bum 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 b צמיחס קרן הוא, צמיחס קרן דוד עבדך. ברי חס נר, ברי חס נר, דבי שי, משיחך. Sidim berim, sidim berim, vachal sidim berim, yogilom. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, simchal v'yantzechom. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, v'sosoy l'yilechom. Pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pam, simchal v'yantzechom. Bum 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 bum. Hasidim berinda, hasidim berinda, hasidim berinda, yogi lo.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין חברות לתלות?
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו רוצים לפנות אל אחד מתושבי בית ישראל לשעבר, אבל שהדם של השכונה הזאת זורם בעורכיו. שלום בזליק וידאו. שלום עליך. ואנחנו מדברים על שכונת בית ישראל. אני מתן לעצמי שכמו שאמרת לי בשיחה מקדימה, על בית ישראל אפשר לדבר לכמה שעות, אם לא כמה ימים.
אפילו כמה
ימים. אז אני מתן לעצמי שאנחנו לא נספיק בתוכנית אחת לספר את הכל, אנחנו צריך לעשות כנראה עוד תוכנית, אבל בואו להתחלה נדבר על בית ישראל, הדמויות שאתה זוכר בבית ישראל.
אז הדמויות זה ככה. מי שזוכים הכי מוקדם זה הרבס, המורים שלנו.
כן.
בבית ישראל הייתה הסתמנות תורה אחת, בעץ חיים.
היה סניף של עץ חיים בבית ישראל.
הסניף של עץ חיים, המרכז היה במחנה יהודה. בסניף של עץ חיים לימדו כמה... היה רב דוד זלצמן, הוא היה מחסידי קלין, הוא היה הרב הראשון שלי, והוא היה אדם יקר מאוד, הרבה סבלנות. אחר כך עברתי לעוד מורה, ולרב חיים זליק לנקין קראו לו, אבל אני רוצה עכשיו לעמוד על המורה השלישי שהיה לי,